הרב בני לאו.
פרק י' בספר נחמיה, אחת הפסגות של הספר, האמנה שקוראת נחמיה, כנראה יחד עם עזרא, עם כל יושבי ירושלים, קורתים ברית, ברית אמנה לקיים את התורה, ללכת בתורת האלוהים. דבר די מדהים. אנחנו מדברים פה על הפעם היחידה בתולדות בית שני, שאנחנו קוראים את הרגע הזה שנשבעים כמו במעמד הר סיני, כמו במעמד של הר גריזים ועיבל, כמו בספר יהושע, אנחנו חוזרים וקורתים ברית, ברית לקיים תורה. לכאורה מיותר, אחרי שכבר בספר עזרא ואחר כך אנחנו עוד פעם בנחמיה, ראינו שחזרנו אל התורה, אבל יש פה רגע של השבעה. רגע שאנחנו רוצים לחזור אל הראשית של הראשית של האומה. היינו בפרק הקודם, בוידוי הגדול, בניסיון להגיד אנחנו בני אברהם וכורתים ברית וחרות עמו הברית. ועכשיו כהמשך לדבר הזה, ככה מתחיל הפרק, ובכל זאת אנחנו כורתים אמנה, וחותבים ועל החתום. זאת אומרת, יש פה בכל זאת, ההתחלה שבכל זאת, זה לא למרות זאת, אלא עם כל זאת, זאת אומרת, כשאנחנו הגענו לנקודה שאנחנו רוצים להיות בני אברהם כורתי ברית, אז עכשיו אנחנו עומדים ונשבעים ועושים איזשהו רגע של שבועה קולקטיבית, שבועה קולקטיבית לחידוש ברית האמונים של עם ישראל עם אלוהיו, עם תורתו. אבל כשקוראים את הפרקים, את הפרטים של הברית, ככה במבט כולל, לא בפסוק אחרי פסוק, רואים שיש פה דברים שאין ממש בתוך התורה, אלא יש איזה פיתוח שלה. תסתכלו למשל, כשאנחנו מסתכלים קודם כל, יש כאלה פרשנים שאומרים שזה סוג של קבלת התורה בשביל היהודים של שבי ציון, שהיהדות היא לא רק אמונות ודעות וכל אחד עושה את חייו, אלא יש איזה סמכות מחייבת, סמכות מה שנקרא קונסטיטוציה, משהו שהוא חוקתי, ככה רצו חלק מהפרשנים לומר. אבל אני רוצה ללכת טיפה מעבר לקונסטיטוציה, מעבר לחקיקה, אני רוצה לרדת אל הפרשנות עצמה של החוק. למשל, כשאנחנו אומרים בפרק שלנו, אשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. נכון? זה מה שאנחנו מכירים לאורך ספר עזרא ונחמיה, בקטע של נישואי תערובת. אם אנחנו נסתכל בספר שמות, בברית, נכון? ברית חורב, אז שם כתוב לא לקחת נשים נוכריות. לפי פשוטו של מקרא, הכוונה היא ליושב הארץ בנות הכנעני, כדי שלא יזנו אותנו אחרי אלוהם. אותו דבר בספר דברים, לא מתחתנים עם הכנעני, ושוב שם כי עם קדוש אתה, כדי שלא תיגרר לעבודה זרה. בכל התנך כולו של בית ראשון, תמיד ניסוי התערובת הובילו לעבודה זרה. אבל כשאתה מסתכל באמנה של נחמיה, וגם בספר עזרא, אתה רואה שבכלל אין עבודה זרה. אין פה. עבודה זרה כבר נסתלקה מן העולם. כשאנחנו מדברים על ימי בית שני, אין שום חשש של עבודה זרה. אז גם כשאנחנו מדברים על המפגש הזה עם עמי הארץ, לא מדובר פה על נישואים שיגררו אותנו לעזוב את השם אלוהי ישראל. אלא מה יש כאן? יש פה נישואי תערובת, איסור נישואי תערובת לשם איסור נישואי תערובת. יש פה מאבק לשמור על זרע ישראל נבדל מכל גויי הארץ. לא בגלל עבודה זרה. אין כאן עבודה זרה, אני אומר את זה שוב, יש פה רק משהו שהוא מדבר על אנחנו לא מתערבבים. הדבר הזה הוא כל כך רציני בתוך התודעה הזאת של בית שני, הנבדלות, אחד הדברים הגדולים, וצריך להגיד שזה לא ממש מה שכתוב בתורה, אלא זאת פרשנות של התורה, זה חידוש של אנשי בית שני, אם תרצו, של אנשי כנסת הגדולה שראשיתם בעזרא ונחמיה. אני אומר, נדמה לי שקוראים טוב את האמנה, אז הולכים לכיוון הזה שכאן ההתחייבות, האמנה הזאת היא לקבל את החידוש של עזרא ונחמיה, את החידוש שקוראים לה לימים התורה שבעל פה. תראו את הדבר השני למשל, אני ממשיך בפרק שלנו, פסוק למד ב', עמי הארץ מביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש. נכון? אנחנו יודעים שיש איסור שבת בתוך התורה, אז מה אומרת התורה? יש לנו פרשנויות של תורה, אבל לא תבערו אש בכל מושבותיכם, לא יצא איש ממקומו ביום השבת. עמוס מדבר באיסור מקח וממכר, מתי יעבור חודש ונשביר השבר, אומר עמוס בפרק ח'. זאת אומרת, שמרו שבת במובן של העסקים. העסקים שובתים בשבת, ואנחנו לא מנהלים אותם. אם תשיב משבת רגליך, אומר ישעיהו. מה אנחנו אומרים פה בספר נחמיה? אנחנו גם לא קונים מהגויים אפילו דברים שהם אוכל נפש. אנחנו לא מתעסקים איתם בכלל. מתוך הדבר הזה למדו חז"ל, מתוך הפסוק הזה של נחמיה, למדו את הנושא של אמירה לנוכרי. עמי הארץ, הכוונה היה נוכרים. אמירה לנוכרי לא נלמדת מתוך התורה, לא נלמדת מתוך הנביאים, היא נלמדת כאן מתוך הכתובים. עזרא ונחמיה מוסיפים עוד איסור. אנחנו לא באים בשום מגע של משהו שהוא לא שבתי עם הסביבות החיצוניים לנו. אנחנו שומרים על בידול. ניקח עוד דוגמה, מצוות השמיטה, נכון? יש לנו אצלנו בפרק, וניטוש את השנה השביעית ומסע כל יד. אנחנו מאוד מאוד מקפידים, נחמיה הוא הדגם של שמיטה, ראינו את זה כבר בפרק, שהוא עושה את המהפכה הסוציאלית בתוך בניית החומה, הוא יודע את העוצמה של השמיטה. התורה אומרת, השביעית תשמטנו ונטשתה, שמות כל בעל משה ידו. על מה מדברת התורה? היא מדברת על השמיטה החקלאית, יש לנו שמיטת כספים ושמיטת קרקעות, נכון? התורה יודעת לדבר איתנו על זה שלא שמרו בכלל את שמיטת הקרקעות, וכנראה גם לא את שמיטת הכספים. פתאום בא נחמיה ואומר, אנחנו עושים ברית. אנחנו עושים את החיים של השמיטה לכתחילה ובהידור. איזה דבר? לכאורה, הם לא היו צריכים לקבל על עצמם את הדבר הזה בבית שני. אנחנו יודעים את זה מכל הרעיון, כי הם עדיין לא היו אדוני ארץ. הם היו נתונים תחת שלטון פרס. אומרת התורה בספר ויקרא, שרק כשאנחנו נהיה ממש עצמאים בארץ, נשמור את השמיטה. אבל נחמיה אומר, לא, אנחנו רוצים לשמור שמיטה כהלכתה, גם שמיטת כספים, גם קרקעות. למה? אז יבואו חז"ל ויגידו דרבנן, שמיטת כספים וקרקעות בימי עזרא ונחמיה, זה למרות ש... לא יושבה עליה, לא כל יושבה עליה, למרות שלא היינו ריבונים בארץ, היינו נתונים לידי שלטון פרס, קיבלנו עלינו את השמיטה. זה חומרה, זה גזרה שאנחנו מקבלים עוד תוספת. אפשר להמשיך הלאה גם מצוות מחצית השקל שמופיעה בתורה בספר שמות, מופיעה פה בנחמיה. אנחנו העמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוהינו. השאלה, מה זה השלישית לעומת המחצית? האם יש שינוי במטבע, במשקל השקל הפרסי לעומת השקל המקראי? אז יש הרבה פרשנויות לזה. כך או כך ברור לנו שאנחנו לוקחים את הכסף הזה למה? לעבודת בית אלוהינו, ללחם המערכת, למנחת התמיד, לעולת התמיד. הכסף הזה הוא כסף ציבורי. אני לא אכנס לזה כאן עכשיו, אבל ידוע היטב שכל הוויכוח בין הצדוקים והפרושים היה לייעוד הזה של מחצית השקל, כשהפרושים אמרו, זה כסף ציבורי, זה לא כסף פרטי. איפה זה מתחיל? כאן בספר נחמיה. אותו דבר בהמשך, מתנות הכהונה, אנחנו בונים משפחות של כהונה, סדרי עבודה. סופו של דבר אני מקצר ואומר, האמנה הזאת מכניסה אותנו לתקופה חדשה בתולדות ישראל. לתקופה הזאת אנחנו נקרא תקופת התורה שבעל פה. אם קיבלנו את התורה בסיני ובערבות מואב, את התורה שבכתב, אחר כך קיבלנו את תורת הנביאים, מגיע נחמיה יחד עם עזרא ואומר, אנחנו כורתים ברית. הברית הזאת, האמנה הזאת, היא לקבל את הכוח, את הסמכות של החכמים, לעצב את העולם שלנו, את החוק של התורה שלנו בפרשנות שלהם, וככה תבוא תקופה חדשה בישראל, תקופת אנשי כנסת הגדולה.